אנחנו עם יעקב ריבלין, שלום, ערב טוב יעקב.
שלום וערב טוב.
אנחנו ממש בשעת הדמדומים הזו של בין יום הזיכרון ליום העצמאות, ואנחנו שואלים את עצמנו אם אחרי שנתעורר ביום רביעי, יובא חוק גיוס או לא.
לכאורה, באופן טכני זה אמור להיות מובא, כי בשבוע הבא אמור להיות דיון בבג"ץ, בעצם עוד שבועיים, אם לא נבוא, אם נבוא בידיים ריקות, זאת אומרת, לא תהיה אפילו החלטת ממשלה, אין בעצם על מה לדון, כי התשובה של הבג"ץ צפויה עכשיו. כמו שאמרת, אנחנו נמצאים בין יום הזיכרון לבין יום העצמאות, ואני מציע לכל המאזינים שלנו לנצל את היום, יום שעוד נותר למנוחה, כי המלחמה האמיתית על חוק הגיוס תתחיל ביום רביעי. ופה אני רוצה לחזור אחורה. בעצם מדובר במלחמה מושחת. הרי כולנו יודעים שבשמיני לאוקטובר הייתה צריכה להתפתח המלחמה על חוק הגיוס. השמאל הפגין במשך חצי שנה לרפורמה המשפטית. ביום אחרי שמחת תורה היה צריך לעלות חוק הגיוס, ושם הם תכננו את הטריגר להפיל את הממשלה. הפגנות ענק, הפגנות רחוב, הכל היה מוכן ומזומן, אבל לצערנו קרה מה שקרה, פרצה מלחמה אחרת, וכל העסק נכנס להשהיה. עכשיו אנחנו חוזרים על אותו סרט. אנחנו חזרנו שוב פעם להפגנות של השמאל והכל, והקרב האמיתי, מתכננים אותו בדיוק יום לאחר יום העצמאות, כשהממשלה תצטרך לאשר איזשהו נוסח של חוק הגיוס. ייתכן מאוד שבני גנץ ינצל לזה כדי לפרוש מהממשלה, ואז אנחנו נראה את ההמונים של השמאל יוצאים לרחוב בניסיון להפיל את הממשלה עוד לפני סוף מושב הקיץ. כי אחרי מושב הקיץ יש לנו פגרה ארוכה, אוקטובר, ואחר כך עד שיהיה חוק הקדמת הבחירות, אפשר להגיע כבר ל-25. לכן המלחמה העצימה על חוק הגיוס תתחיל ביום רביעי, ובוא נראה לאיפה היא תתגלגל אבי.
טוב, זה לגמרי שאלה מעניינת איך הסיפור הזה יתגלגל, כי אני שומע שעוד היום יש כבר איזשהו ניסוח, אבל המפלגות החרדיות עדיין לא מסכימות לו, הכניסו את הרב קרליץ, אם אני לא טועה.
כן, בוא נגיד חיפה נקודת המחלוקת המרכזית. כולם מודים שמי שלא לומד ילך לצבא ומוכנים למכסות מאוד מאוד גבוהות. נקודת הביקורת היא טכנית. האם המכסות הגיוס ייכנסו לחוק, זאת אומרת שיקבע שכל שנה צריך להתגייס איקס חרדים בחוק כנסת, או שזאת תהיה החלטת ממשלה, ואתה יודע, החלטת ממשלה זה דבר גמי שאפשר לשנות אותו מפעם לפעם הרבה יותר מאשר חוק בכנסת. ועל הנקודה הזאת בדיוק נפל חוק ליברמן בשנת 2019. החרדים לא מוכנים לחוק ליעדים בכנסת, הרבנים לא מוכנים, ומצד שני, היום, במצב של היום, אתה לא יכול לתת שום, לא לתת שום דבר לשופטי בג"ץ, לחזור לחוק של 2019, שהממשלה תחליט. אז בין הדילמה הזאת, בין ההתנגדות החרדית למכסות שקבועות בחוק, לבין הדרישה החילונית האולטימטיבית, שלפחות יהיו מכסות, יהיו מכסות גבוהות אפילו, מנסים עדיין לרבע את העיגול, בין הזמן שאנחנו מדברים כעת, לבין יום רביעי. אני מסופק אם היום הזה יספיק.
טוב, מעניין. לסיום, יעקב, אולי קצת, אתה יודע, אומנם אתה מתעסק בעניינים הפוליטיים בדרך כלל, אבל האווירה המדינית כל כך בוערת, אתה שומע רק היום את השיחות שגלנט וראש הממשלה מקבלים שוב מארצות הברית לא לפעול ברפיח, עם כל הקווים האדומים סביב הסיפור הזה, אנחנו נכנסים פה לזה מציאות בלתי אפשרית, כלומר, או
כן.
מותחים את החבל, ואולי הוא יקרה, או שפשוט מוותרים מראש על ניצחון במלחמה הזו.
כן, זה הרבה יותר מזה, זה הרבה יותר מהשיחות של גלנט ושל ביידן, הם מדברים, אתה יודע, אנחנו ממשיכים הלאה. הבעיה האמיתית זה האיום המצרי. המצרים הצטרפו היום, אתמול בעצם, לתביעה של דרום אפריקה לרצח עם, ויכול להיות שהם גם יבטלו את ההסכם עם ישראל, ואז אנחנו נהיה פה במצור מכל הכיוונים. עכשיו, למה המצרים כל כך נלחמים שלא נכבוש את רפיח? יש בתקשורת כל מיני דעות, הדעה שהכי נראית לי של הפרשנים הצבאיים, שאומרת שברגע שנכבוש את מעבר פילדלפי ואת הציר הזה, נגלה שהמנהרות ענק שרכבות יכולות לעבור שם, שאלפי טון של נשק שהוברח בידיעה ברורה של המצרים. אתה יכול להבריח כמה קלצ'ניקובים, כמה מטענים, אבל להבריח מכונות חפירה, זה חייב לעבור תחת האף של מצרים, כי בסך הכל הכל מגיע מסיני, ויש סך הכל שני כבישים שמובילים מרפיח המצרית לאזור רפיח העזתית. זה הפחד של המצרי. אז אנחנו, יש לנו כרגע, תראה בזה מצב אנחנו נמצאים. עם טורקיה כמעט גמרנו את היחסים, עם מצרים אנחנו בסכנה גדולה, וכמו שאתה אומר, אנחנו תקועים פה בין הפטיש לסדן. אם לא נכבוש את רפיח, תכן שלא נגמור את המלחמה. אבל אפשר לומר שעדיין רפיח זה לא סוף יותר, כי האמת היא, אבי, שלא גמרנו לא בצפון הרצועה. הטילים שנופלים עכשיו על שדרות באשקלון מגיעים מצפון הרצועה, מקומות שכבר כבשנו, זה מוסיף רק לפלונטר הזה. איך יוצאים מזה? זקוקים רק לרחמי שמיים. אני בדרך הטבע לא רואה שום דרך לצאת מזה.
אוקיי, טוב, יעקב, אנחנו נחתום עם זה, כי בסופו של דבר אנחנו גם נכנסים לזה יום עצמאות, אתה יודע, אותנו פחות מעניין התקסים והחגיגות וכל הסיפור הזה, אבל ההיבט המעניין הוא שנתניהו בורח מאירועים המוניים, הטקס הרגיל שהם היו עושים תמיד עם כל הקהל, בהר הרצל וכולי, השנה מוקלט, אני מבין, נכון?
נכון, הוא מוקלט כמו שהיה בתקופת הקורונה, אם מישהו זוכר בקורונה שהיה עשו התקמציות.
והפעם אין קורונה, עשו את זה כדי ש...
כן, אבל נתניהו, נכון, אז אפשר לקרוא לנתניהו פחדן, אבל האמת היא שהוא צודק. אבל תראה, העם הרי מחולק חצי חצי, אז אין שום מצב שיהיה לך טקס שמשתתפים בו יותר מחמישה אנשים, שחצי מהם לא יראו בנתניהו את אויב העם הרי. מי שקורא את התקשורת החילונית יודע שנעשה לו רצח אופי, הרי מאשימים אותו כמעט לשים דם במצות. כל דבר שאפשר להאשים, מאשימים את נתניהו. הוא אשם בזה שהחטופים לא חוזרים. טוענים שהוא רוצה להאריך את המלחמה וחיילים נהרגים בגללו. יש אנשים שקולטים את זה. יש אנשים שמורעלים מזה. ואין מצב שיהיה טקס, כמו שאמרתי, יותר מחמישה אנשים, ששניים לא יקומו לצעוק נגדו. נתניהו אומר, למה להרוס את הטקסים? אז אני לא אהיה, אז יכתבו עליי בתקשורת, אני פחדן. ויגידו שאני לא מתמודד מול הקהל, בסדר. זה עדיף מאשר לקלקל את הטקסים, ולדעתי זו אחת ההחלטות הנבונות ביותר שהוא קיבל בתקופה האחרונה.
זו אחת ההחלטות שהוא קיבל בתקופה האחרונה. יעקב ריבלין, תודה רבה לך.
שלום וכל טוב.
ערב טוב, להתראות.